אוקיי, אז דיברנו בעצם על מוסר והלכה, וניסיתי להציג את התפיסה שיש פה בעצם שתי מערכות לא תלויות, שההלכה והמוסר זה שתי מערכות ערכים זרות, שבעצם הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות מחויבים לשתיהן, אבל לא נכון לזהות אחת עם השנייה. זאת אומרת, לא צריך לנסות ולחפש הסברים מוסריים למצוות או להסברים הלכתיים, כי לא בהכרח ישנם כאלה, או אולי אפילו בהכרח אין כאלה. וגם אם ישנה הלימה או התאמה, זה מקרי. זאת אומרת, במקרה, נגיד לצורך הדיון, במקרה, יכול להיות שההלכה גם כן מצווה עלינו לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך, אבל בעצם מה שהיא אומרת לנו לא שככה זה מוסרי להתנהג, אלא שככה הערכים הדתיים מחייבים אותנו להתנהג. מה שהמוסר מחייב אותנו זה קיים בלי קשר להלכה. דיברנו על זה שכן, שהקדוש ברוך הוא בא לקין ואומר לו, אי אבל אחיך, כן, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, למרות שעוד לא הצטווינו על איסור רצח, וההנחה היא שצווים מוסריים קיימים במנותק מהצו ההלכתי, ומה שהצו ההלכתי בא להוסיף, זה את המימד הדתי. בהלכות כאלה שחופפות למוסר, בעצם הצו הדתי מוסיף עוד קומה, הוא אומר שמעבר לעניין המוסרי, יש פה גם עניין דתי, בהלכות המוסריות, שניטרליות ביחס למוסר, זה בא להגיד שיש את המימד הדתי כי אין מימד מוסרי, זאת אומרת שם קיים רק המימד הדתי, ובהלכות אנטי-מוסריות, זה בא ואומר, ככה הערך הדתי מחייב להתנהג, גם אם המחיר המוסרי קיים, הוא לא בא להגיד שאין מחיר מוסרי, אלא צריך להתנהג ככה, גם אם משלמים על זה מחיר מוסרי. זאת בעצם הטענה. הבאתי את המהר"ל, אם אתם זוכרים, בבאר הגולה, שהמהר"ל מדבר שם בעצם על העניין הזה, הוא מדבר על השבת אבדה, ובהשבת אבדה ישנם מצבים שהמוסר מחמיר יותר מההלכה, ויש מצבים שההלכה מחמירה יותר מהמוסר, ובזה הוא בעצם אומר שיש הבדל בין ההלכה לבין המוסר, בשפה שלי זה בעצם ערכים דתיים מול ערכים מוסריים, הוא קורא לזה אמת מול הנימוס. כן, הנימוס זה בעצם המוסר, והאמת זה, לא יודע איך לקרוא לזה, האמת המטאפיזית בשום מובן, הדתית, או שלא תקראו לה. אני רוצה להיכנס לעוד מקור שאומר דבר דומה, וזה בדרשות הר"ן, בן, נכון?
כן.
בדרשות הר"ן, והר"ן בדרשות שלו, בדרוש י"א, בעצם מדבר על מה שנקרא משפט המלך. ושם בהקשר הזה הוא גם מדבר על היחס בין הלכה למוסר, אבל גם הוא יתחיל לפתוח לנו פתח לקראת השלבים הבאים בסדרה שלנו.
אבל אומרים שלבים או
שלבים? אני חושב שלבים, נדמה לי. לא בקי גדול בלשון, אבל אני חושב ככה. אוקיי. אני הייתי פה, חיכיתי, אני לא יודע, הוא גם אמר שהוא היה, לא היה פה אף אחד. עד 6:15 הייתי פה בערך. לא הייתי במהלך היום, אז חשבתי שפשוט הודיעו לכם בטעות שאין שיעור. אני הודעתי למזכירה שיש שיעור. ביום לא יכולתי להיות, אבל טוב, בואו נתחיל. אני משתף איתכם את הדרשות הר"ן, לא מתעורר. בסדר? כן. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק. זה אומר, בעיניי הוא מביא את פירוש רש"י, לא חשוב כרגע, אבל בעיניי פשט הכתוב כך הוא. ידוע הוא כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין פרטיו, שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו, ויהיה העולם נשחט, וכל אומה צריכה לזה יישוב מדיני. מדיני, הכוונה הסדר החברתי, צדק, כן, שהקולקטיב יוכל להתנהל, שהציבור יוכל להתנהל, וכל העם צריך את זה, לא רק עם ישראל. מה? כן, בדיוק. עד שם, כן, אחד משבע מצוות בני נוח זה מצוות דינים. מצוות דינים זה הכוונה שלפי רוב הדעות, זה שיצרו לעצמם איזושהי מערכת משפטית, כדי שעסק יתנהל שם. כי בלי זה אי אפשר להתנהל, זה לא חייב להיות המערכת של ההלכה, אבל שיהיה איזושהי מערכת עם צדק טבעי כזה או אחר, ושיצליחו לנהל את החיים בצורה סבירה. אז הוא אומר, כל אומה צריכה לזה יישוב מדיני, זה לא מייחד אותנו. אתם כבר רואים את הגרעין של מה שאני אומר. עד שאמר החכם שקטליסטים הסכימו ביניהם היושר. גם לשודדים יש אתיקה. כאילו לעורכי דין יש אתיקה, אז לשודדים בטח יהיה אתיקה. אז כל קבוצה שרוצה להתנהל באיזושהי צורה, צריכה לקבוע כללים אתיים. בישראל צריכים זה כיתר האומות. במובן הזה עם ישראל לא שונה מכל עם אחר. אנחנו צריכים להתנהל באיזושהי צורה מתורבתת, כן, סבירה. אפשר יהיה ל...
שם שאלה קצרה, כל מה שקורה שם בשמואל, שביקשו מלך לכל הגויים, זה לא דבר
פסול,
אבל הוא כעס עליהם.
יש כעס, זה כל המפרשים דנים על זה, אברבנאל דן על זה לכיוון אחד, אחרים דנים לכיוון ההפוך, סתירה לעומת התורה לכאורה. בסדר,
זה... בתורה כתוב לך שבקשו מלך לכל הגויים.
כן, זה שמואל כאילו מפרש את התורה, שבעצם זו תביעה שהתורה נענית לה בדיעבד. למעשה לא היה צריך להיות, אבל בדיעבד, אם אתם רוצים, בסדר. ולכן, אבל זה לא, ברבנל אומר הפוך, לא משנה, זה לא
יקנות. ברבנל בכלל יש לו קטע שהוא אנטי-ציביליזציוני, לא? גם בראשית, ראיתי פירוש שלו, שהוא אומר, האידיאל היה שהם צריכים להיות מדינה, לא צריכים להיות
שום דבר. תולים את זה בביוגרפיה שלו כמובן, אבל היה גלה מגירוש ספרד וכו'. טוב, בכל אופן, אז הוא אומר, ומלבד זה, כן? חוץ מאשר הסדר וה... כן, התקינות ההתנהלות החברתית, ומלבד זה צריכים עליהם עוד לסיבה אחרת. המלך בעם ישראל יש לו עוד תפקיד, חוץ מאשר הסידור החיים. והוא להעמיד חוקי התורה על תילם, ולהעניש חייבי מלכויות וחייבי מיתות בית דין, העוברים על חוקי התורה. אם היות שאין באותה עבירה, הפסד יישוב מדיני כלל. זאת אומרת, גם במקומות שבהם העבירה הזאת לא מביאה לבעיה מוסרית, חברתית, אנחנו יכולים להתנהל גם בלי זה, גם אם יאכלו חזיר, החברה לא תתערער כאן. אכילת חזיר היא לא תנאי בניהול מוסרי, חברתי, תקין. מה? כן, נכון. לפעמים זה גם בן אדם לחברו, אבל יש גם מצוות שבן אדם לחברו, שהן לא קשורות דווקא למוסר. רבית למשל. מה פתאום? ריבית, אין שום בעיה מוסרית לקחת ריבית, זה איסור הלכתי.
אני
כשכיחה, לא? לא, מותר לך להזכיר למישהו בית, נכון? למה אסור לך להזכיר לו כסף?
מה זה אדם שם? אתה לא יודעת
אם אתה
אבל. אני כשכיחה, אבל אתם פרשים אומרים שזה כמו נחש, שהארץ שואלת
את זה. אין פה שום בעיה מוסרית, אני אומר עוד פעם, אתה יכול להזכיר לו בית, מותר לך? למה אסור לך להזכיר לו כסף? אתה לוקח, נותן לו כסף, או שישלם לך דמי שימוש, מה הבעיה?
יש פה
הרבה
הבנה, אתם מסכירו כסף בעצם העובדה שאין לו מספיק למה שצריך.
נו, ובית, אתה לא נותן לו בגלל שאין לו מספיק.
ובית, אתה מלך עכשיו מיליונים, הוא
מספיק מספיק גדול. אין הבדל בין סכום גדול וסכום קטן. מותר לך להזכיר לו גם בלטה, פטיש, מותר לך להזכיר לו? לא בית, פטיש. נזכיר לך פטיש, תשלם לי 10 שקלים ליום על השימוש בפטיש, מותר? נו, אז מה הבעיה? למה זה לא?
זה גם שקול לצדקה. זה גם...
טוב, נו, אז אתה גם הלוואה גם שקול לצדקה.
צדקה לא מוסרית.
אני שואל, מה? לא שצדקה לא מוסרית. מותר לי לתת לך כסף לא כצדקה, אלא כהשכרה, מה הבעיה? מוסרית, מותר לי. התורה אוסרת.
גם הוא לא נותן לי כסף.
אגב, התורה אוסרת גם לקחת ריבית, לא רק לתת ריבית. לקחת ריבית זה גם לא מוסרי. אני לא מוצא מישהו שמלווה לי, אני לווה בריבית. מה לעשות? גם אני לא מוסרי. מה זה קשור למוסר? יש ספר של פרופסור חיים סולובייצ'יק, זה נקרא הלכה, כלכלה ודימוי עצמי, נדמה לי. כן, זה הבן של הרב סולובייצ'יק. הוא היסטוריון. והוא כותב ספר, זה בעצם ספר על הלכות ריבית, על ההיסטוריה של הלכות ריבית, איך יישמו את הלכות ריבית במזרח, במערב, במזרח ובמערב היהודים, כן? וטענתו שם הוא סוקר ככה את המפרשים, הוא אומר, לא מצא בשום מקום מישהו שתולה את זה בעניין מוסרי, את איסור ריבית. בניגוד למה שאנשים חושבים, הוא לא מצא שום מפרש שמסביר שיש פה איזושהי בעיה מוסרית, לא בדקתי אותו כי אני לא עוסק במפרשי התורה, אבל כאן זאת טענתו, וברמה ההגיונית ברור שהוא צודק, אין בזה שום בעיה מוסרית.
אז זה ציווי שהוא מונע מתוך מצווה חברתית?
לא יודע, אין לי מושג, כמו שאני לא יודע למה אסור לאכול חזיר, לא יודע. יכול להיות שרוצים שתעשה איזושהי פרוטקציה לבני עמך, ולהם תלווה בלי ריבית, למרות שאין בעיה מוסרית להלוות בריבית, לכן לגויים מותר להלוות בריבית, אם הייתה בעיה מוסרית, אז גם לגויים אסור לי לעשות את זה. מה ההבדל?
מה, נו, יש לנו הרבה הבדלות, שאנחנו רואים עכשיו כלי של חבר, כלי של חבר הרצפה, הוא של יהודי או של גוי, זה משנה מאוד, אני יכול...
לא, אין שום הבדל. המאירי אומר... כן? המאירי אומר שאין שום הבדל. יש, מה שכתוב שעבדת גוי מותרת, זה בגלל שהגויים של פעם לא קימו שלא נמצאו בני נוח ולא היה מגיע להם יחס אנושי.
חילול שבת
הגויים. אבל הגויים, רגע, אבל הגויים של עכשיו, שהם כן מתנהגים בצורה סבירה, אומר אמירי, אין שום הבדל בינם לבין יהודים לעניין השבת עבדה, לעניין חילול שבת להצלת חייהם, וכל עניין שלא יהיה. כל עניין מוסרי שלא יהיה. אבל כשהדברים הם לא עניינים מוסריים, אז להתחתן עם הגויים אסור, למרות שהם מתנהגים בצורה מוסרית. כי זה לא שייך למוסר. גם היהודים לא מכירים שלא מצוות בני נוח. הרבה מהיהודים. אין הבדל בין יהודים לבין גויים לדעתי, ברמה המוסרית שלהם היום. אוקיי, להאמין זה טוב, שאלה מה העובדות. טוב, בכל אופן אז... לא, אפשר להסתכל ולראות, אני חושב שזה די ברור, המציאות די ברור. אבל טוב, אוקיי. תמיד אתה יכול למצוא את הפושעים הגדולים אצל הגויים ולהתעלם מהפשעים שנעשים אצל היהודים, ואז התמונה יוצאת נהדרת.
לא,
לא, היום, אני מדבר היום. לא יודע מה היה בעבר, אני מדבר על היום. בסדר, מסתכל, לא משנה. כן, מסתכל יחסית, אתה נאמר. טוב.
היינו כבר בסיטואציה הזאת שהמשכנו בשביל הנושא אחר.
היינו כבר כמה פעמים, בואו נתקדם, אבל כן, אני בכל זאת רוצה להמשיך. אז הטענה בעצם זה שלמלך אצל עם ישראל יש שני תפקידים. תפקיד אחד זה כמו כל הגוי, לדאוג לזה שהעסק יתנהל כמו שצריך, שהסדר יהיה, שהצדק יהיה וכו'. והתפקיד השני זה להעמיד את חוקי התורה על תילם. גם אותם חוקים שאין להם מבוא לסידור מדיני חברתי. מדיני, שם אין הכוונה דווקא במדינה, אלא הכוונה חברה, אוקיי? ואין ספק, כי בכל אחד מהצדדים יזדמנו שני עניינים. האחד יחייב להעניש איזה איש כפי משפט אמיתי, והשני שאין ראוי להענישו כפי משפט צודק אמיתי, אבל יחויב להענישו כפי תיקון סדר מדיני וכפי צורך השעה. ממש מקביל להבחנה שעשה המהר"ל בין האמת, אם אתם זוכרים, לבין הנימוסים. אוקיי? זה בדיוק מה שהוא אומר, אותו דבר פה. והשם יתברך, זה נקודה חשובה, והשם יתברך ייחד כל אחד מהעניינים האלו לכת מיוחדת, וציווה שיתמנו השופטים לשפוט המשפט הצודק האמיתי, והוא אמרו ושפטו את העם משפט צדק, כלומר, בא לבאר השופטים האלה לאיזה דבר יתמנו ובמה כוחם גדול. ואמר שתכלית מינוים הוא כדי לשפוט את העם במשפט צדק אמיתי בעצמו. ואין יכולתם עובר ביותר מזה. ומפני שהסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו, השלים האל תיקונו במצוות המלך. מה הוא אומר? המשפט הצודק האמיתי הוא מתכוון למשפט התורה. כאילו, האמת, גם המהר"ל קרא לזה ככה. אנחנו הרבה פעמים מייחסים צדק למה שאנחנו קוראים מוסר. מה שהם קוראים צדק, כוונה האמת. שזה לא תמיד מה שבאמת, לפעמים יקוב הדין את ההר, והאמת יוצאת איכשהו בעייתית מבחינה מוסרית. אז לכן, מה?
לא בגץ.
כן, אוקיי. תלוי איך אתה מסתכל על זה, אבל כן. אז מה שהוא קורא פה, הצדק והאמת, זה משפטי התורה, מה שקראתי ערכים דתיים, ויש את התיקון המדיני והסדר החברתי, איך שהחיים מתנהלים, זה בעצם מה שאנחנו קוראים מוסר. אוקיי? והטענה שלו זה שכשכתוב, הרי כל הדרוש הזה מתחיל מהפסוק הזה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, רואים? ושפטו את העם משפט צדק. אז רש"י מסביר שיש פה מצווה על השופטים לשפוט משפט צדק. הר"ן חולק עליו. הר"ן טוען לא, זה מסביר לך מה תפקידם, זה לא מטיל עליהם חובה. מי זה השופטים האלה? זה שופטים שאחראים על משפט הצדק, להבדיל ממשפט המוסר. זה מתאר את תפקידם, זה לא מצווה על השופטים שמונו פה לשפוט בצדק, כמו שרש"י אומר. לא הבנתי?
לא,
כי אני חושב שפסוקים האלה, אחרי כתוב את צדק צדק תרדוף. זה לא חשוב, אני לא נכנס כרגע לאיך הוא מפרש את המשך הפסוקים. ואת הפסוק הזה, הוא בא להגיד בניגוד למה שרש"י אומר, שבעצם אתה צריך למנות שופטים צדיקים כדי שישפטו את העם משפט צדק. במובן מסוים זה כמעט הפוך לרש"י. כי כשרש"י אומר משפט צדק, הוא מתכוון לומר, שמע, לפעמים חוקי התורה זה לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו את דבריהם על דין תורה. לפעמים משפטי התורה לא יוצאים באמת צודקים. יש פה מישהו שצודק, אבל לפי הכללים, איכשהו הוא לא יוצא זכאי בדין. אז אתה צריך להיות חכם ולשפוט את העם משפט צדק. בעצם רש"י אומר לנו משפט צדק כוונה המוסר, ולא תמיד חוקי התורה. הר"ן אומר הפוך. ושפטו את העם משפט צדק, הוא אומר, השופטים, הדיינים, כן, של דין תורה, אחראים על האמת והצדק, לא על המוסר. ולכן זה מה שהוא אומר פה, הר"ן, זאת אומרת, אני אמשיך לקרוא, אז אתם תראו שזה הוא מתכוון, הוא אומר, ואין יכולתם עובר ביותר מזה. גם במקום שבו הם רואים שזה לא צודק, לא מוסרי, אבל הכללים של התורה אומרים, זה המנדט שלכם. אתם צריכים לשפוט על פי הכללים האלה. לא יכולים לחרוג מהכללים ימינה ושמאלה, גם אם זה לא מוסרי ולא צודק. עוד מעט נראה שבפועל זה לא קורה, אבל זה העיקרון. עכשיו הוא אומר, ומפני שהסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו, תכלס אי אפשר לנהל ככה חברה. למשל, כן, לפי חוקי התורה, אי אפשר להעניש בן אדם, אלא אם כן נתראית בו. לפני שני עדים, הוא אמר כן, ועל מנת כן אני עושה. אין אף אחד, לא תעניש אף אחד בחיים. אף אחד לא מתאבד להגיד, הוא מחלל שבת. עכשיו באים שני אנשים, אומרים לו, תשמע, אם אתה מחלל שבת, דע לך שההלכה מחייבת אותך עונש מיתה, בסקילה, והוא צריך להגיד, כן, כן, בטח, ועל מנת כן אני עושה. ואז בחלל שבת, השם יוחד קודש בריחו, לחלל שבת, ועכשיו סוקלים אותו. אני לא הייתי סוקל אותו, כי הוא פשוט לא שפוי. הוא פטור על אי שפיות. ברור שאף אחד לא יגיד דבר כזה. כן, ועל מנת כן אני עושה. מה, הוא משוגע? זאת אומרת, בעצם דה פקטו, העונשים שהתורה מטילה הם לא יישומיים. אי אפשר באמת להטיל אותם. לא בכדי המשנה במכות אומרת, כן, שסנהדרין שהרגה אחת ל-70 שנה נקראת חובלנית. זה לא קורה. אי אפשר, זה לא בר מימוש. או גזל, למשל, מישהו גזל, אין עונש על גזל בהלכה. לא, אין עונש בהלכה, גם אם כן נתראית. אין עונש. כל מה שהוא צריך, זה להחזיר את הגזלה. תפסת אותו. לא הצלחתי, ניסיתי, לא הצלחתי. תפסו אותי, אני מחזיר את הגזלה. כל מה שאני לא קורא כלום. הגנבה יש, הגזל אין. גזלה יש כפל, וארבעה וחמישה אם הוא טבח או מחר. וגזל זה, גזל זה כלום. גזל זה אתה משיב את הגזלה וזה הכל.
אני לא בטוח, מה זה גזל? מה זה גזל
הגנבה? דיונים קצת, לא משנה, בפשטות כן. זאת אומרת שאתה עושה את זה לעיני אנשים. שזה לא בשקט, אלא אתה עושה את זה בגלוי ובכוח.
זה לא חייב בדיני שמיים?
אני נקרא חייב בדיני שמיים. מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו אני לא יודע. עונש בבית דין לא מטילים עליו. אין עונש. לכל היותר, תחזיר את ה... אבל להחזיר את זה לא עונש. ממוני גבר, זה שלי, תביא את זה בחזרה. עונש זה כאשר עושים עוד משהו חוץ מאשר להחזיר את הכסף חזרה לבעליו. להחזיר את הכסף זה ברור, זה שלי. למה שזה יישאר אצלו? עונש, למשל כפל בגניבה זה עונש. מחייבים אותך לשלם עוד משהו חוץ מאשר סתם להחזיר את הכסף, או 4 ו-5, אוקיי? אבל גזל אין עונש. מזיק בגרמה פטור. אין היום כמעט מזיק בעולם שהוא לא גרמה. כל נזקי המחשב כמובן, הכל זה גרמה.
מה שדיברנו עם המפל, שפותח...
למשל, כן. עכשיו, איך אתה יכול לנהל חברה שמזיק בגרמה יוצא פטור? אין, העולם יהיה הפקר, אי אפשר לחיות פה, אוקיי? מה? לכאורה, הקדוש ברוך הוא צריך לפתור את העניינים, השאלה אם זה מספיק אפקטיבי כדי שאנשים באמת יראו. כנראה שלא, כי עובדה שהתורה אומרת לבית דין כן להעניש בדברים מסוימים. לא סומכים על זה שבדיני שמיים אתה תחטוף. אז מה קורה פה? אי אפשר באמת לנהל ככה חברה. אז אומר הדרשות הר"ן, הסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו. אם היה פה משפט התורה הטהור, כן? רק עם הדיינים, כמו שהתורה אומרת, אי אפשר היה להתנהל. חיים לא יכולים להתנהל כך. אז מה עושים? השלים האל תיקונו במצוות המלך. יש עוד מערכת שיפוטית. משפט המלך. והמלך דן לפי הצדק, המוסר, לפי התנהלות החיים, אילוצים מעשיים, אבל זה לא האמת, האמת והצדק זה מה שהתורה קובעת. רק פרקטית זה לא, אי אפשר לנהל ככה חיים. בשביל להשלים את האספקטים הפרקטיים האלה, יש את המלך. בסדר? תשימו לב, בעצם התמונה שעולה מכאן היא תמונה של מערכת משפטית כפולה. משפט המלך זה כמו בכל העמים האחרים. והוא מתנהל על פי כללים של סידור מדיני, איכשהו, איך לנהל את החיים, צדק, מוסר, אה? אין שום הלכות לאיך שהמלך שופט, באופן עקרוני. אין שום הלכות. יש פה ושם איזה מחלוקות קצת, יש מחלוקת הרמב״ם, לא זוכר מי, לגבי הרשעה עצמית, האם אדם משים עצמו רשע במשפט המלך או לא. בפשטות המלך יכול לעשות משהו. לא, לא מדבר על משתחווים, אבל על משפט בין אנשים. המלך יכול לשפוט כל אחד לפי מה שהוא רוצה. אין מבלות. לא החליט, הוא יודע. הפללה עצמית, לא הרשעה עצמית. אדם מודה. אדם בא ואומר, אני מודה שגנבתי, או אני מודה שרצחתי. על פי ההלכה הוא פטור. על פי ההלכה הוא פטור. אין אדם משים עצמו רשע. לא עושים לו כלום. אבל המלך כן יכול לעשות לו, כי הרי סוף סוף הוא רצח. בית דין לא יכול לדון אדם על פי עדותו שלו, הוא פסול להעיד על עצמו. ואדם הוא עד פסול להעיד על עצמו. כמו שאח שלו לא יכול להעיד עליו, הוא עצמו עוד יותר קרוב לעצמו, אז הוא בטח פסול. אבל העובדה, אז לא שאני לא מאמין לו, אם הוא אמר אז הוא כנראה באמת רצח. אז המלך, השאלה אם הוא יכול להניש אותו בפשטות, כן, ברמב"ם יש על זה דיונים. אבל במשפט התורה לא, הוא יוצא פטור. אוקיי? עכשיו, מה זה בעצם אומר? בהודעת בעל דין, בממונות, כן כמעדים דמי, אבל בהפללה עצמית, בדין פלילי, מה שנקרא לא בדיני ממונות, בעבירות, כן? אז עונש הוא פטור מעונש. אין אדם משים עצמו רשע. עכשיו, אז הוא אומר, אז אם ככה, משפט המלך אמור לטפל בכל האספקטים של ניהול החיים, שההלכה לא מסדרת אותם. כל החורים שההלכה משאירה במובן של איך לנהל את החיים פרקטית. אז זאת אומרת שמשפט המלך בעצם הוא כמו כל משפטי הגויים. אותו דבר בדיוק, כי אותם סטנדרטים מתנהל אותו דבר. הצדק והסדר החברתי, אותם שיקולים. ההלכה זה משהו אחר. ההלכה יש לה תפקיד אחר, לא סידור מדיני. אחרת, אם ההלכה, התפקיד שלה היה סידור מדיני, אז למה שיהיו חורים כאלה? למה שבא, אם המשפט ההלכתי היה מנהל את החיים שלנו, למה אי אפשר היה לנהל ככה חיים? אם מטרת ההלכה לנהל חיים, אז זה מה שהיא הייתה אמורה לעשות. אם אנחנו רואים שניהול החיים על פי ההלכה לא מאפשר לנהל את החברה כמו שצריך, מה זה אומר? זה אומר שלהלכה יש מטרות אחרות, לא ניהול החיים. מה שקראתי קודם, ערכים דתיים. היא באה להשיג דברים אחרים, והיא אומרת לנו איך משיגים אותם, מה מותר ואסור לעשות מבחינת הערכים הדתיים. אבל מבחינת ניהול החיים יש עוד שיקולים. זה תפקידו של המלך ומערכת המשפטית שעובדת תחת המלך. אז יש שתי מערכות משפטיות לפי הר"ן. מערכת משפטית שהיא בתי הדין, ומערכת משפטית שהיא משפט המלך. ושם יש גם בתי דין, שדנים לפי ההנחיות של המלך, והם לא כפופים לכללים ההלכתיים, ולכן כל פעם נגיד על גזלן, הם יענישו גזלנים. אם המלך רואה שיש פה איזושהי תופעה, שמתחילים גזלנים לגזול ולא אכפת להם כי אין עונש, אז המלך יתחיל להעניש גזלנים. יכול להרוג אותם אם הוא מחליט.
כמו שאומרים שמישהו רצחנים, אז...
בדיוק. נכון, מבטלים דיני התורה, ביטלו את עונש מיטה. כן, משעה שרבו רצחנים. אוקיי? אז יש כל מיני שיקולים כאלה שהם שיקולים חוץ הלכתיים, שזה המנדט של המלך. המלך צריך לטפל בכל האספקטים האלה. ואז הוא אומר, הוא נבהר עוד, כשנניח צד אחד מהצדדים. הרי שנינו בפרק היו בודקין בסנהדרין, תנו רבנן, מכירים אתם אותו, התראיתם בו, קיבל התראה, התיר עצמו למיטה, המית בתוך כדי דיבור, ואין ספק כי כל זה ראוי מצד משפט צדק. כי למה יומת איש אם לא שידע שיכניס עצמו בדבר שיש בו חיוב מיטה ועבר עליו, ולזה יצטרך שיקבל עליו התראה, וכל יתר הדברים השנויים באותה ברייתא. וזהו משפט צדק אמיתי בעצמו, הנמסר לדיינים. אבל אם לא יענש העובר כי אם על זה הדרך, ייפסד הסידור המדיני לגמרי. מה שאמרנו קודם. ואת אם אתה לא תעניש אף אחד, אלא אם כן, שני עדים יתרו בו. והוא קיבל את ההתראה ואמר כן ועל מנת כן אני עושה. ומיד בתוך כדי דיבור עשה את העבירה, כי אם עבר קצת זמן, שוב פעם אפשר להניש אותו. אם אתה תתנהל ככה, לא יהיו אנשים, לא תהיה הרתעה, ואי אפשר לנהל את החיים ככה. בסדר? זה מה שהוא אומר. האמת והצדק זה מה שהתורה אומרת. אבל פרקטית זה לא יכול לעבוד. ולכן ציווה השם יתברך, כן, זה מה שאומר, ייפסד הסדיר המדיני לגמרי, שיתרבו שופכי דמים, ולא יגורו מן העונש, כן, ולא יפחדו. ולכן ציווה השם יתברך לצורך יישובו של עולם במינוי המלך, כמו שכתוב בפרשה הזו, שם תשים עליך מלך, שהיא מצווה וכו'. וזה מה שאומר, כמו שבא בקבלת רבותינו, והמלך יכול לדון שלא בהתראה, כן, כל הפרטים האלה של הברייתא, שצריך התראה וקבלת התראה ותוך כדי דיבור, המלך פטור מכל האילוצים האלה. הוא יכול לעשות מה שהוא רואה לנכון. אוקיי? נמצא שמינוי המלך שווה בישראל וביתר אומות, שצריכים לסידור מדיני. אז מבחינת דיני המלך אין הבדל בין עם ישראל לשאר האומות. או במילים אחרות, בשפה שלי אני אגיד, מבחינת המוסר, הצדק והסדר החברתי, אין הבדל בין ישראל לבין האומות. אין מוסר תורני ומוסר אחר. יש הלכה, שזה העניין התורני, ויש מוסר. מבחינת המוסר זה נכון לכל העמים אותו דבר. חוץ מזה יש הלכה שגם היא מחייבת אותם. שני דברים. ומינוי השופטים מיוחד וצריך יותר בישראל, כמו שהזכיר עוד ואמר, ושפטו את העם משפט צדק, כלומר, שמינוי השופטים ויכולתם, הוא שישפטו העם במשפטים צודקים אמיתיים בעצמם. הדיינים צריכים לשפוט משפט התורה, שהוא צודק ואמיתי בעצמו. ואז הוא אומר, ואני מבאר עוד זה, ממש כל מה שאני אמרתי לכם עד עכשיו, זה כמעט כתוב פה במפורש. ואני מבאר עוד זה, ואומר, שכמו שנתייחדה, תורתנו מבין נימוסי אומות העולם במצוות וחוקים, אין עניינם תיקון מדיני כלל, נכון? יש לנו הרי חוקים בהלכה שהם המוסריים ואפילו אנטי-מוסריים, לא רק החוקים המוסריים, נכון? זו החלוקה שעשיתי בפעמים הקודמות. אבל הנמשך מהם הוא חול השפע האלוהי באומתנו והידבקו עמנו. אז למה הם נועדו כל החוקים האחרים? מה שאני קראתי קודם, ערכים דתיים. חול השפע האלוהי והידבקו בנו. וזה כאילו להידבק בקדוש ברוך הוא, יש איזה ערכים דתיים כלשהם, כמו שיש איסור לאכול חזיר, או יש מצווה לשמור שבת, גם בחלקים המשפטיים של ההלכה, יש היבטים דתיים, שתפקידם לא לסדר את החברה ואת המדינה, אלא להידבק בקדוש ברוך הוא. גם חושן משפט הוא חלק מההלכה. אוקיי? וזה מה שהוא אומר, בין שיראה העניין ההוא לעינינו כענייני הקורבנות וכל הנעשה במקדש, ששם ברור שזה נועד להידבקות בקדוש ברוך הוא, כן, שם אין שאלה שזה לא מיועד בשביל הסדר החברתי, נכון? שם זה ברור בקורבנות. בין שלא ייראה כיתר החוקים שלא נתגלה טעמם, מכל מקום אין ספק שהשפע האלוהי היה נדבק בנו וחל בפעלים ההם, במעשים ההם, עם היותם רחוקים מן היקש השכל. אנחנו לא רואים את הסיבה למה לעשות את זה, מוסרית, סדר חברתי, לא רואה, לא נראה ככה. אבל זה תפקידו חול העניין האלוהי. ואין בזה פלא. כי כמו שנסתכל הרבה מסיבות ההוויות הטבעיות, ואם כזה יתמעט מציאותם, אפילו בעולם הטבע, לא תמיד אנחנו מבינים למה דברים מתנהלים כך או מתנהלים אחרת. אז בטח ובטח בעולמות הרוחניים שפחות נגישים לנו. כל שכן שראוי שנסתכל סיבות חול השפע האלוהי וידבקו בנו, איך אנחנו יכולים לדעת מה עוזר להידבקות של השפע האלוהי בנו ומה מפריע. אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו לא מבינים בזה. אז התורה אומרת לנו מה כן ומה לא. וזה שנתייחדה בו תורתנו הקדושה מנימוסי האומות הנעל, שאין להם עסק בזה כלל, כי אם בתיקון עניין קיבוצם. מה הוא אומר? מה מייחד אותנו מול מערכות משפט אחרות וחברות אחרות? ההיבט ההלכתי. במובן המוסרי, בתיקון המדיני, החברתי, זה אותו דבר. זה אחראי המלך. ומלך ישראל כמו מלך גויים, בדיוק אותו דבר. ולכן, כשעם ישראל מבקש מלך ככל הגויים, הם צודקים. זה בדיוק תפקידו של המלך. אוקיי? עכשיו, כמובן, שאם עם ישראל היה מושלם, אז לא היה צריך מלך. כי אז אנשים לא היו גוזלים גם בלי שהיה עונש על זה, כי הם היו צדיקים. בסדר, אבל מה לעשות, אנחנו לא כולנו צדיקים. ולכן אין ברירה, צריך מלך ככל הגויים. אז מצד אחד אפשר לנזוף באנשים, תראו, אתם לא בסדר, לכן צריך מלך ככל הגויים. מצד שני, צודקים האנשים ואומרים, תראה, אנחנו בני אדם, יש בינינו טובים יותר וטובים פחות. אין ברירה, חייבים גם מישהו שיסגור את הלקונות האלה שקיימות אם אנחנו נשפוט רק על פי משפט התורה. זה פשוט לא יעבוד. נכון, זה בדיעבד, זה בגלל שאנחנו לא צדיקים. אבל מה לעשות? כאלה אנחנו. אז מצד אחד אפשר לנזוף בעם ישראל על זה שהוא כזה, מצד שני אין ברירה, צריך לשים פה מלך ככל הגויים, ככל הגויים ממש. זה לא אמירה לגנאי, זה מה שצריך. המלך צריך לשפוט אותנו ככל הגויים.
הפה של החומרה.
זה חומרה.
אמרו שביקשו מלך ככל הגויים
מהעדה של חומרה. בסדר, אז עכשיו אני לא נכנס לשאלה איך מפרשים את הפסוקים, זה אמרתי קודם, הפרשנים דנו לכל דבר. מה? זה בדיעבד, מה זה בדיעבד? והעונש על גנב זה לא בדיעבד? אני שואל, העונש על גנב זה לא בדיעבד?
בדיעבד, אבל...
כי יש גנבים, אם לא היו גנבים לא היה צריך,
זה נכון? אני יודע, תראה, כאן שלושת המצוות שנכנס לארץ זה להמליך מלך.
מה אומר?
מי אומר את הרמב"ם,
נכון? מה אומר?
אז מה אומר? אז...
קריאת עמלק, בניית המקדש ומינוי מלך.
אז... אוקיי. זה לא נשמע בדיעבד.
למה?
כי להיכנס לארץ זה בדיעבד.
לא, לא להיכנס לארץ זה לא בדיעבד, אבל מינוי המלך יכול להיות בדיעבד, מה זה קשור?
אם זה
כאן שלושת המצוות... מה, כי תצא למלחמה על אויביך, זה לא בדיעבד? דיברת תורה כנגד יצר הרע, זה בדיעבד, אבל התורה מתירה את זה. למה? כי אנחנו בני אדם, ובני אדם יש חולשות, צריך לטפל בחולשות, כמו שהתורה מטילה עונש על רוצחים, ועונש על גנבים, כי היא מבינה שיש רוצחים ויש גנבים, למרות שאסור. אז זה דיעבד עליך תחילה, תחליט איך שאתה רוצה, זה סתם הגדרה. תכלס, אין ברירה, יש אנשים שצריכים משמעת, כי אחרת זה לא יצליח, גם ככה זה לא תמיד מצליח, ולכן התורה מתייחסת גם לאנשים כפי שהם, לא רק לאנשים אידיאליים כמו שהיינו צריכים להיות.
תורה מספקת פתרון לכל בעיה, שפלה ככל שתהיה.
מה? לא יודעים לכל בעיה, אבל גם לבעיות. התורה לא עוסקת רק בעולמות אוטופיים, בעולמות אידיאליים, זה ברור. לכן זה בעצם מה שהוא אומר.
שאלה? אפשר גם להבין מדבריו אבל שמה שמייחד את התורה זה שמלבד התיקון המדיני יש לה גם עניין לבוא ולהוסיף את הקודש האלוהי, וזה לא שהתורה אינה כוללת את התיקון המדיני.
מה זה נקרא התורה? מה שכתוב בהלכה שפונה לדיינים לא קשור לתיקון המדיני, זה מה שהוא אומר. לכן המלך צריך להשלים את זה.
הוא אומר שהתורה נתייחדה מזה. אפשר אבל להבין שמלבד התיקון המדיני יש גם...
יש, המלך, לא בהלכה. המלך, זה תפקידו החוץ הלכתי של המלך. אחרת לא צריך את המלך, מה הבא? שבדין יעשה הכל. יעשה גם את התיקון המדיני וגם... אבל הוא עושה חלוקה. הוא אומר, בתי הדין עובדים לפי ההלכה. המלך חופשי, אין לו הלכות. למה? כי בתי הדין תפקידם לוודא את חול העניין האלוהי, לא קשור בכלל לסידור המדיני. יש מקומות שבהם ההתנהלות בשביל חול העניין האלוהי יכולה לפגוע בסידור המדיני. שם המלך יתערב. הוא עושה פה הבחנה מאוד חדה בין שני התפקודים האלה.
אבל גם המלך הוא מוכר מבחינת ההלכה.
בסדר,
זאת אומרת שההלכה יש לה בראש... יש
מצווה למנות מלך.
יש לי איזשהו גורם מאזן.
בעיה. מה שאנחנו קוראים הלכה, מה שכתוב בשולחן ערוך, זה מה שאנחנו קוראים בדרך כלל הלכה, זה עניין שלחו לעניין האלוהי. זהו, רק זה. המוסר שייך למלך. התורה אומרת למנות מלך, נכון? ברור. התורה גם אומרת ועשית ישר והטוב. כמו שדיברנו על זה, שזה לא נמנע במניין המצוות. אוקיי? התורה רוצה הכל. ההלכה זה אותו חלק ששייך לכול העניין האלוהי. התורה רוצה שגם יהיה מוסר, שגם יהיה צדק. לכן היא אומרת למנות מלך. כל נכון. אבל ההלכה לא עוסקת בזה. ההלכה זה רק חלק מהתורה. ההלכה זה לא כל התורה. אוקיי? אז זה מה שהוא אומר.
אפשר עוד שאלה?
כן.
אפשר עוד
שאלה?
למה שההלכה מראש לא תנסה לקחת בחשבון גם את השיקול המוסרי? כלומר, כי ההלכה היא מנסה לבוא ולהגשים אורך חיים נכון על פי התורה, על פי הרצון האלוהי.
לא, זה התפיסה לא נכונה.
אז מה זה בעצם?
ההלכה אומרת לנו איך משרים שכינה בישראל. כול העניין האלוהי.
אז השעת השכינה היא לא באה, היא לא מגיעה גם מתנהגות מוסרית?
לא, זה תנאי. אבל לא, הדרכים לאשר... זה כמו... תראה, אם אנחנו לא נאכל ארוחת בוקר, לא יהיה לנו כוח לעבוד את השם. ההלכה לא אומרת שחייבים לאכול ארוחת בוקר. ברור, זה תשתית שבלעדיה לא נצליח לעבוד. אותו דבר המוסר והמלך. המוסר והמלך זה איזושהי תשתית בשביל שתהיה חברה בריאה. אחרי שיש חברה בריאה, היא כמובן יכולה לעשות מצוות ולהימנע מעבירות, ואז הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו. זה ודאי תנאי. אבל התנאי הזה נמצא מחוץ להלכה, הוא פלטפורמה בסיסית. את ההלכה בונים על זה.
נגיד בדוגמה עכשיו עם ארוחת בוקר, ההלכה כן מתייחס לארוחת בוקר, מה נכון לאכול?
לא, מה נכון לאכול?
מתי לאכול?
לא, לא.
כן, נגיד בגמרא, יש...
לא, ההלכה לא מתייחסת לשום דבר שקשור לבריאות של ארוחת בוקר. היא אומרת איך לעשות את זה נכון, לברך לפני, לברך אחרי וכו', כי זה לא קשור לבריאות, זה קשור לכל העניין האלוהי, זה בדיוק הנקודה. אבל החובה לאכול ארוחת בוקר היא לא חובה הלכתית. מבין? אם אתה אוכל, גם ללכת לשירותים זה לא חובה הלכתית. אבל אם אתה הולך לשירותים, יש דרכים איך עושים את זה ומה לא עושים שם.
יש ציווי גללי, ונשמע בין
המשפחים. בסדר, זה נכון, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, יש ההלכה מלווה הרבה מאוד צעדים, כי אפשר לעשות אותם נכון ולא נכון. אבל עצם ההצטרכות לצעד הזה לא קשור להלכה. זה פשוט בגלל שצריך לחיות. עכשיו, המוסר מתפקד בצורה מאוד דומה. המוסר יוצר חברה בריאה. וחברה בריאה היא תשתית שבלעדיה אי אפשר לעבוד את השם. אבל זה לא חלק מהעבודת השם ההלכתית. זה התשתית הבסיסית. שזה קיים גם אצל הגוי. על גבי זה יש את קומה ב' שהיא הקומה הפרטיקולרית שלנו. וזה הקומה ההלכתית. וזה אחראי על חול העניין האלוהי. כאילו זה העבודה הדתית, נקרא לזה ככה. יש מימד אנושי שהוא אוניברסלי. יש מעל זה, יש את העבודה הדתית. כאילו לפעמים יש סתירות. לפעמים העבודה הדתית יכולה לסתור את הקומה הראשונה. ואז במקום שזה יכול ליצור איזשהו הרס בעייתי מדי, המלך יתערב. אבל לא ההלכה. זה מה שהוא אומר, הוא לפיכך אני סובר, וראוי שיאמן, שכמו שהחוקים שאין להם מבוא כלל בתיקון הסידור המדיני, והם סיבה עצמית קרובה לחול השפע האלוהי, אגב המילה עצמית, מה זה סיבה עצמית? זה בדיוק להבדיל ממוסר, כי גם המוסר הוא תשתית שנדרשת בשביל חול העניין האלוהי, אבל הוא לא עצמי, הוא תשתית, ויש משהו שעוסק בחול העניין האלוהי ישירות, זאת אומרת, אתה מנענע לולב, זה משרה שכינה, זה שאתה מוסרי זה רק תנאי שמאפשר להנעת הלולב להשרות שכינה, אבל הוא לא סיבה עצמית, הוא רק תנאי בסיסי, אוקיי? אני חושב שזה מה שמתכוון בעצמית. סיבה עצמית קרובה, להבדיל מסיבה לא עצמית שהיא רק עקיפה, היא רק תנאי, אוקיי? ההלכה זה סיבה עצמית קרובה. כן, משפטי התורה יש להם מבוא גדול, וכאילו הם משותפים בין סיבת כול העניין האלוהי באומתנו ותיקון עניין קיבוצינו. ואפשר שהם היו פונים יותר אל העניין אשר הוא יותר נשגב במעלה, ממה שהם היו פונים לתיקון קיבוצינו. וחוקי התורה לפעמים מפספסים מבחינת תיקון העניין המדיני, כי הם פונים לעניין היותר חשוב, לעניין חול העניין האלוהי, העניין הדתי, מה שקראתי, ולכן לפעמים הם סוטים מתיקון העניין המדיני והחברתי. כי התיקון ההוא, המלך אשר נעמיד עלינו, ישלים עניינו. אז המלך ישלים את העניין הזה. אבל השופטים והסנהדרין, היה תכליתם לשפוט העם במשפט אמיתי צודק בעצמו, שימשך ממנו ידבק עניין האלוהי בנו, יושלם ממנו לגמרי סידור עניינן ההמוני, או לא יושלם. זאת אומרת, אני צריך לעשות את המעשים האלה כדי להדביק שכינה בישראל. בין אם זה מועיל לעניין המדיני ובין אם זה לא מועיל, לפעמים זה יפריע. אבל זה הדרך לשאות שכינה בישראל. עכשיו, תראו, עכשיו משפט מפתח. ומפני זה, אפשר שימצא בקצת משפטי ודיני האומות הנ"ל, משהו יותר קרוב לתיקון הסידור המדיני, ממה שימצא בקצת משפטי התורה. פת חזק. אבל אם תבדקו את מערכת המשפט של הגויים, ותשבו אותה למערכת המשפט שלנו, היא תהיה לפעמים יותר שלמה מאשר שלנו. שלמה במובן של מוסר ותיקון חברתי. למה? אתם יודעים, כי כשיש מסעדה כשרה ומסעדה לא כשרה, איפה האוכל יותר טעים? ברור שבלא כשרה. כלל מתמטי. לא יכול להיות אחר. לפחות, לפחות טעימה כמו הכשרה במעלה. למה? פשוט ברור. למה? בגלל שאם האוכל הכשר הוא טעים יותר, אז המסעדה לא כשרה, תעשה אוכל כשר, אין הבעיה עם זה. אם האוכל הלא כשר טעים יותר, אז היא תעשה את הלא כשר. זאת אומרת, היא תמיד תהיה לפחות טעימה כמו הכשרה. כן, כמובן, בהנחה שהטעם של כולנו אותו דבר וכו'. אוקיי? או שהיא תהיה פשוט יותר זולה. זה בעצם מכפלה, כשר, טעים וזול. אפילו את שלושת אלה, היא תמיד תהיה יותר, שווה או יותר, נכון? כי יש, ככל שיש לך פחות אילוצים, אתה תצליח יותר במשימה שלך, אין מה לעשות. נכון? לכן אמרתי, המחיר זה בעצם עוד פעם. זה אני אומר, המחיר הוא חלק מהפקטורים. אז לא משנה, בוא נתעלם, נניח כרגע שאין מחיר. עדיין, כן, יש כמו מכונת כביסה ומכונת ייבוש. אם יש לך מכונה שהיא גם כביסה וגם ייבוש, היא בהכרח תחבס פחות טוב ממכונה שהיא רק כביסה, או תייבש פחות טוב ממכונה שהיא רק ייבוש. או שהיא תעלה הרבה יותר. בסדר, אבל נתעלם מהמחיר הזה, אין ברירה, זה לא יכול להיות אחרת. אוקיי? למה? כי כשיש לך יותר אילוצים, אתה תמיד, מימי לא ניצחני אלא בעל מלאכה אחת. את מי שמתעניין רק בסוג מסוים של ערכים, יצליח לממש אותם יותר מאשר מי שמחויב לעוד ערכים, חוץ מהערכים האלה, נכון? אין מה לעשות, זה חוק מתמטי. ברור.
אם עדיין לא
מתעניין, אז הייתי הכי טוב, בוא, ברור. מה זאת אומרת, זה א' ב'.
יש גם משהו כזה
בהלכה. כי חשוב להם עוד עניינים, זה בדיוק הנקודה.
יש אנשים שמתמסכים.
תחשוב על מדינה, כשהמדינה מחלקת תקציב, ההיגיון היה אומר, קודם כל תגמרו את כל הדברים שהם פיקוח נפש, כל החולים שתורשים השתלות ודברים נורא יקרים. אחרי זה תתעסקו בתרבות, בספורט, במותרות. המדינה לא עובדת ככה. בסל הבריאות לא מכסים את כל האנשים שנמצאים בפיקוח נפש. אם יש כמה חולים בודדים שצריכים מיליונים, מיליארדים, לא יודע, כדי לטפל בהם, אז לא, הם מחוץ לסל הבריאות, עם כל הכאב. למה? מה עם כל תקציבי המותרות? עזוב את כל התקציבי המותרות, תכניס את זה לאנשים שצריכים לחיות. לא, זה לא יותר חשוב, זה כן יותר חשוב, אבל לפעמים אנחנו עושים שיקולים יותר מורכבים. אין מה לעשות. כרת המדינה תתעסק כל הזמן באיך לחיות, ולא יהיה בשביל מה לחיות. כן, זה כמו הסיני עם המיידים שקיבל שתי, סיני עני שקיבל שתי פרוטות. אז הוא קנה פרוסת לחם ופרח. שאלו אותו, למה אתה לא קונה שתי פרוסות לחם? אין לך מה לאכול. זאת אומרת, אני קונה פרוסת לחם כדי שאני אוכל לחיות. אני קונה פרח כדי שיהיה בשביל מה לחיות. אוקיי?
במובן? סיני גם היה
אוכל את הפרח. כן. אני אומר, אבל אותו דבר גם אצלנו. זאת אומרת, אתה לא יכול להתעסק כל הזמן בבסיס, בדבר הכי חשוב, כי יש לפעמים דברים שהם התשתית שבשבילם אנחנו צריכים לחיות. אי אפשר להתעסק כל הזמן רק באיך לחיות וכמה לחיות. למרות שזה לכאורה יותר חשוב, או לפחות יותר בסיסי, אוקיי? גם פה אותו דבר. זאת אומרת, הנכון שההלכה דורשת מאיתנו לפעמים מחירים מוסריים, חברתיים וכדומה. אבל בשביל להשיג את כל העניין האלוהי, אין ברירה, אלא לשלם לפעמים מחיר במונחים של מוסר וצדק וסדר חברתי. אבל לפעמים זה בלתי נסבל. ואז המלך יתערב, הוא יגיד עד כאן, מחיר כזה אנחנו לא משלמים, אני סוגר את הפינה הזאת. אוקיי? לפעמים כן, לפעמים לא. אבל זה שההלכה, זה מה שהוא אומר, כשאתה תשווה את ההלכה, הצרופה, בלי המלך, למשפטי הגויים, משפטי הגויים בהגדרה יהיו יותר צודקים. קטן לא שווה, גדול לא שווה. לא יכול להיות אחרת. אוקיי? אלא מה? ההלכה, ולא נחסר מזה כלום, זה מה שהוא אומר, ואין אנו חסרים בזה דבר. כן, אתם רואים? הוא לא מתבייש בזה. ואין אנו חסרים בזה דבר. כי כל מה שיחסר מהתיקון הנזכר, היה משלימו המלך. אז אם יש איזו בעיה אקוטית, המלך ישלים אותה. אם הבעיה היא לא אקוטית, אבל הייתה לנו מעלה גדולה עליהם, על הגויים. כי מצד שהם צודקים בעצמם, רוצה לומר משפט התורה, כמו שאמר הכתוב, ושפטו את העם משפט צדק, יימשך שידבק השפע האלוהי בנו. אנחנו מרוויחים את הידבקות השפע האלוהי מעבר לתיקון החברתי, שזה הגויים אולי עושים יותר טוב. זה חסר להם. המחיר של זה, הוא שאנחנו פחות טובים בסידור העניין החברתי. אוקיי? אגב, אפשר לראות את זה בעיניים. חברות דתיות הרבה פעמים פחות מתוקנות חברתית. הרבה פעמים. אספקטים מסוימים פחות מתוקנות חברתית. כי הן משקיעות הרבה, הרבה מאוד אנרגיות בערכים אחרים, שלא קשורים לערכי המוסר והחברה, וזה בא על חשבון, לפעמים, על חשבון התיקון החברתי. שזה הרבה ביקורת הרבה פעמים, אבל במידה מסוימת זה טבעי. אין מה לעשות. הרבה פעמים מאשימים, למה הרבנים לא מוכים על, לא יודע מה, אי צדק חברתי? בסדר? אז יש כאלה שנורא טורחים לעשות את זה כדי להיראות יפה. או לא כדי להיראות יפה, כי זה באמת חשוב להם. לא משנה. אבל למה באמת זה קורה? זה קורה בגלל שאנשים חילוניים, הדבר היחידי שחשוב להם זה רק זה. אז הם עוסקים בזה, זה בסדר גמור, יפה מאוד. אבל יש אנשים שחשוב להם עוד ערכים. בערכים הנוספים, הדתיים, אנשים חילוניים לא יפעלו למענם. אז מטבע הדברים, אתה מתמקד באותו דבר שמייחד אותך, ואין אחרים שיעשו את העבודה. אבל נכון, במובן מסוים, אתה לפעמים נמצא לוקה בחסר, באספקטים הכלליים יותר, האוניברסליים יותר. ככה זה. יש ביקורת על, לא פעם, שומעים ביקורת, כן, על קריטריוני הגיור. רואים, כשאתה בודק גר, אתה בודק אותו האם הוא מקיים את כל המצוות בין אדם למקום, כן, אוכל כשר, נידה, שבת וכו'. מה עם מצוות מוסריות? יכול להיות שודד, גזלן, רצח וגר?
למה אתה לא בודק?
למה אתה לא בודק את ההיבטים המוסריים? גם מצוות בתורה לא פחות חשובות, לא תרצח, איסור יותר חמור מאשר לא לאכול חזיר. הנקודה כנראה היא שזה תשתית שדרושה לכל אדם, לא רק ליהודי. ההנחה היא שכל אדם מחויב לזה. עכשיו נכון, לא כל אדם עושה את זה. אבל ההנחה הפשוטה היא שבן אדם נורמלי, ודאי שהוא מחויב לעניינים המוסריים. אתה רוצה לבדוק עד כמה הוא מחויב לתורה, אתה צריך לבדוק אותו על הדברים שהם מייחדים את המחויבות לתורה. אתה לא תבדוק אותו אם הוא לובש מכנסיים, למרות שמי שלא לובש מכנסיים הוא לא צנוע. אוקיי, אבל כל בן אדם לובש מכנסיים, אז אתה לא תבדוק אותו על זה, אתה תבדוק אותו על שמירת שבת או על אכילת כשר. זה לא בגלל ששמירת שבת ואכילת כשר יותר חשוב מצניעות או מרצח. רצח יותר חמור. אבל רצח זה הנחה פשוטה שכל בן אדם נורמלי, מחויב לזה. אתה לא בודק את הגר על כמה הוא מחויב לא לרצוח. אוקיי? זה בסך הכל דבר טבעי. אבל נכון שלפעמים יוצא שחברה שמחויבת מאוד לערכים של האדם למקום, מזלזל קצת בערכים של האדם לחברות. זה לא בסדר. אבל זה טבעי. זה שאתה ממקד את עצמך בערכים מסוימים, לפעמים זה בא על חשבון ערכים אחרים. אוקיי, אני אעצור כאן את לגבי הר"ן, אני מתכוון.
אבל אני גם, אני בקרלי צריך עוד מעט ללכת, גם כשמפגש לא סובל לי
חורי. אוקיי. אז הנקודה היא, אני רוצה עכשיו רק להמשיך עוד קצת עם המהלך של הר"ן. בעצם אנחנו היום מכירים את זה, שיש כלל כזה, סימן ב' בשולחן ערוך של משפט, שבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין.
שלא מן הדין.
שלא מן הדין. כשהם רואים שהשעה צריכה, אז הם יכולים להוריד אף לאישה נואפת. יכולים לקנוס במקום שההלכה לא מגדירה כנס. יכולים להעניש כל מיני ענישות, או אנשים גופניים, להלקות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו, מאיפה זה בא, הדבר הזה? אז אנשים, כשמסתכלים, כשאתם תגידו את הר"ן הזה, ללומדים שלא מכירים אותו, בדרך כלל חרדים לא מכירים אותו, כי הר"ן הזה מאוד יסודי בהגות הציונית דתית, אבל בהגות החרדית פחות מכירים אותו. כשהם פוגשים את הר"ן הזה, זה נשמע להם מדרש פליאה. מה זאת אומרת? ברור שההלכה מתייחסת לכל האספקטים, בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין, זה בדיוק מיועד לפתור את הבעיות האלה, כשהדין יוצר לקונות, כשהדין יוצר בעיות. ויש פה טעות גדולה, כי מאיפה באמת יוצא הדין של בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין? מאיפה זה בא? אין מקור לזה, אני לא מכיר שום מקור שמביאים לעניין הזה של בית דין יכול לענוש שלא מן הדין. המקור לזה הוא משפט המלך. בית דין פה ממלאים את תפקידו של המלך במקור, כשהיה מלך והיה בית דין במקביל, היום אין לנו מלך, או אלפי שנים אין לנו מלך. בתקופה שהיה מלך, חלוקת התפקידים טוען הר"ן הייתה כמו שהוא תיאר כאן.
שבכל בית משפט היה נציג של המלך?
לא, היו שני בתי משפט שונים.
שני בתי משפט?
כן, שתי מערכות, לא רק שתי בתי משפט, שתי מערכות משפט שונות. היה משפט המלך ומשפט הבית דין. עכשיו כמובן בפרקטיקה יכול להיות שמשפט המלך היה אומר, תראו בנקודות האלה והאלה המלך מתקן שצריך להעניש למרות שההלכה לא מענישה. אז יכול להיות שהדיינים כבר היו עושים את זה בשמו, לא חשוב, אבל ברמה העקרונית הר"ן מתאר את זה כשתי מערכות משפט מקבילות.
כנסת בגץ כזה?
כן, שני חוקים, לא יודע אם כנסת בגץ, כי הבגץ הוא בראש המערכת המשפטית, היא עובדת לפי החוקים, גם בגץ עובד לפי החוקים. זה מה שאמור להיות, לא חשוב, אבל העיקרון הוא בדיוק הנקודה הזאת. ומה שקורה זה שבאיזשהו שלב בטלה המלוכה. אין יותר מלך. מה קורה במצב כזה? אני לפני כמה זמן היה מטוס שנסע עליו את כל המערכת השלטונית הפולנית, הממשלה הפולנית, והוא התרסק. כולם מתו.
כמה
זה? 20 שנה, משהו כזה. לא הרבה זמן. אפילו פחות אולי. כן, לא זוכר אפילו אם זה היה כל הכנסת או רק כל הממשלה, אבל הכל נחרב. מה שקרה במצב כזה, יש הרי שלוש רשויות שלטון. עקרונית אמורות להיות, אצלנו יש רק אחת, אבל במקום נורמלי ומתוקן יש שלוש רשויות שלטון. רשות מחוקקת, רשות שופטת ורשות מבצעת. אוקיי? מה קורה אם אחת הרשויות נכחדת? כמו באסון מטוס.
מחוקקת ומבצעת
ו? ושופטת.
תפקידן של השניים להשלים את ה...
נכון, אין בעיה. אחת מהרשויות האחרות, או שתיהן, לא משנה מה, ייקחו זמנית את התפקידים של הרשות השלישית, עד שיבנו אותם מחדש, זה מה שעשו שם. אוקיי? יש אפילו סרטים על זה דרך אגב. יש איזה סדרת טלוויזיה על העניין הזה. בארצות הברית היה, איך קראו לסדרה הזאת, אני כבר לא זוכר, היה...
איזה כאוס במדינה.
היה
הפנטגון, הפנטגון הושמד. לא הפנטגון, סליחה, הקונגרס, הקפיטול. הושמד. לא אמיתי, כן? סדרה בדיונית. אוקיי? ונשאר חבר אחד של הקפיטול, זה היה כולל כולל הנשיא, כולל כל הרשות המבצעת, ששם זה לא הרבה, וכל חברי הקונגרס והסנאט. כולם נכחדו, בפיצוץ, לא נעלמו. נהרגו. פוצצו את הקפיטול באספה חגיגית שכולם היו שם. נשאר אחד. אחד ועוד אחת. האחד הזה שהיה חבר קבינט נהיה נשיא, דה פקטו. חברת הסנאט, היא הייתה בעצם כל הקונגרס והסנאט. עד שלאט לאט התחילו לבנות מחדש את כל הקונגרס והסנאט, ובלי זה היה שם בעיות חוקתיות מסובכות ביותר, והם היו צריכים לבנות את זה מחדש. הנשיא לקח את כל הסמכויות כמובן, ולאט לאט בנה קונגרס וסנאט. מה, לא הבנתי? זה שאלה של הבמים, אז משנה, אני רק אומר, זה מתאר את ה... בפולין, אני לא חושב, לדעתי זה מסתדר די מהר. אז שם זה גם לא היה כנראה השמדה ממש מלאה כמו בסדרה הזאת, אבל כן, היה שם בעיה דומה. כמובן, אז הרשויות האחרות לוקחות אליהם את התפקיד, עד שבונים את הרשות החסרה, אוקיי? מה קרה אצלנו? עד היום אין מלך. אז מה קרה? הסנהדרין לקחה את הסמכויות של המלך אליה. נשיא הסנהדרין היה מבית דוד, נכון? הלל הזקן, רבי, כולם מצאצאי הלל הזקן, מבית דוד. למה? כי נשיא הסנהדרין היה המלך דה פקטו. מה שהיה כל הזמן.
ראש הגולה?
לא, ראש הגולה זה בחוץ לארץ. נשיא הסנהדרין זה המקביל לראש הגולה בארץ ישראל. כן. אז הוא בעצם היה נשיא הסנהדרין והמלך ביחד. ואז מה שקרה, ככה אני טוען, מה שקרה זה שהסמכויות של המלך, מה שהר"ן תיאר כאן, לשפוט שלא מן הדין, עברו לסנהדרין. ואחרי אלפי שנים שאנחנו בלי מלך, התרגלנו לזה שהסנהדרין או בתי הדין מחזיקים בשתי הסמכויות. הסמכות לשפוט על פי התורה, והסמכות לאנוש שלא מן הדין או לתקן תקנות וכולי, שזה בעצם במקור היה תפקידו של המלך. אין מלך אלפי שנים, הם לקחו את זה לעצמם, ובצדק, כך צריך להיות. אבל מה שקורה, זה שאנחנו פשוט שכחנו כבר שזה מה שהיה במקור. אנחנו כבר אלפי שנים מתפקדים בצורה כזאת, שיש לנו רשות אחת שמנהלת הכל. היא הרשות המחוקקת, השופטת והמבצעת. הכל. נשיא הסנהדרין בעצם, והסנהדרין שתחתיו, זה שלושת הרשויות. אוקיי? ואז בעצם נוצר סימן בשולחן ערוך של בית דין שמקים ועונשים שלא מן הדין. שכל הסימן הזה הוא סימן מיותר. הוא נוצר בעצם רק כשאין לנו מלך. ברגע שיש מלך אפשר למחוק את הסימן הזה, התפקיד חוזר למלך. אבל אין לנו מלך. אז זה כרגע עובד לסנהדרין. לכן למשל, כל הכללים איך מנהלים קהילות, עיריות, שבעת טובי העיר זה נקרא בהלכה, העירייה, כן? שבעת טובי העיר והנציגים שמנהלים את ענייני העיר. אוקיי? איך הם מתנהלים? מופיע בשולחן ערוך. מה זה קשור לשולחן ערוך? זה חוקים חילוניים, אין איזה מקור בתורה, זה לא תקנות, שום דבר, אין, זה לא היה עוד בזמן הסנהדרין. למה זה בשולחן ערוך? כי היה ברור שמי שיקבע את זה, איך מתנהלות קהילות, זה הפוסקים, לאורך הדורות. ובאמת היו ויכוחים מאוד מאוד גדולים בין הפוסקים, איך לנהל את העניין הזה. למשל, שיטת רבינו תם, זה שבשיבת טובי העיר ובהצבעות עירוניות וקהילתיות צריך החלטות פה אחד, לא הולכים אחרי הרוב. כן, פה אחד. כי אחרי רבים לעתות נאמר על בית דין, מה זה קשור לפה? זה דבר אחר לגמרי. אף אחד לא יכול לכפות עליי משהו שאני לא מסכים לו. מאיפה אתה יכול לכפות עליי? יש לך סמכות?
מה שלא אפשר להצמיד.
לא, זה לא קשור להרשעה עצמית. אתה אומר, פה, אתה אומר, אי אפשר להתנהל. לכן באמת רוב הראשונים חולקים על רבנו תם, ובסופו של דבר בשולחן ערוך גם מכריע, לא כמו רבנו תם, בגלל הבעיה הפרקטית. לא בגלל אחרי רבים לעתות. בגלל הבעיה הפרקטית, כי אי אפשר להתנהל אחרת. אבל מעבר לכל הדיון הזה, זה בכלל לא ויכוח הלכתי. זה ויכוח פוליטי. איך לנהל את חיי החולין שלנו. אז לא הייתה מדינה, היו קהילות, לא חשוב, אבל חיי החולין התנהלו ברמה של קהילה או של עיר, לא של מדינה. היום יש לנו מדינה, וזה אותו רעיון. ואנחנו התרגלנו לזה שהכל שייך לממשלת השולחן ערוך והפוסקים, והם צריכים לקבל החלטות, והם חולקים לגבי זה, וההחלטה נחלטת לשולחן ערוך, ועכשיו זאת הלכה, אבל זאת לא הלכה ולא נעליים. וזה לא מחייב בשום צורה. זה לא מחייב. זה לא מחייב בגלל שכל הדברים האלה, שייכים לבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין, זה סמכויות שנלקחו מהמלך. כאשר ישנו השלטון חילוני בישראל, לא חילוני במובן שהאנשים שם הם בלי כיפה, אלא במובן שזה לא השלטון הדתי, אלא זה שלטון המלך, הסמכויות חוזרות אליו, ונמחק הסימן הזה בשולחן ערוך. אין, הסימן הזה לא קיים. וזה מה שאנשים לא מבינים היום, כולם דנים לפי השולחן ערוך, וגם פוסקים. הם טועים טעות מרה לדעתי. זה לא קשור בכלל. עכשיו, רמז לדבר אפשר למצוא בגמרא. יש סוגיה מאוד מעניינת בגמרא מסכת סנהדרין, בדף ה. הגמרא דנה שמה איך ממנים דיינים, איך סומכים דיינים, נותנים להם סמכות לדון, אוקיי? עכשיו, יש שם ויכוח כיפוף ידיים ממש מתואר בגמרא, דף ה עמוד א' בסנהדרין, בין ארץ ישראל לבבל. חכמי ארץ ישראל טענו, אנחנו קובעים. הסמיכה היא בארץ ישראל, נשיא הסנהדרין קובע מי רשאי לדון גם בבבל, בכל העולם. הוא השליט היהודי העליון. אנשי בבל אומרים, מה פתאום? ריש גלות הקובע. עכשיו, אין ויכוח בשאלה שסמיכה נעשית רק בארץ ישראל. זה דין ברור. דין דאורייתא ברור, אף אחד לא חולק עליו. אלא מאי? בסמיכה, בתהליך הסמיכה, מתקבצים שני מכניזמים שונים. אחד, המומחיות ההלכתית, לקבוע שהאיש מומחה, יודע את החומר. שתיים, מתן רשות וסמכות לדון. תחשבו אצלנו, כשאנחנו ממנים שופט, השופט הוא לא מומחה יותר גדול מהפרופסור למשפטים, בהכרח. הוא צריך להיות מומחה למשפט, זה קובעים האינסטנציות המקצועיות, אוקיי? אבל הוא צריך לקבל סמכות מהשלטון של המדינה להיות שופט. מכאן והלאה, מה שהוא אומר מחייב אותי לא כי הוא מומחה, אלא כי הוא רשות שלטונית, הרשות השופטת. עכשיו, בשביל שהוא יהיה רשות שלטונית לא מספיק שהוא מומחה, לא כל מומחה מה שהוא אומר אני צריך לעשות. אז מה אם הוא אומר?
עכשיו הוא אומר סמכות
פורמלית. בדיוק. זאת אומרת, צריך לתת לו סמכות שלטונית. את הסמכות הזאת הוא מקבל מהשלטון החילוני. את הסמכות המהותית הוא מקבל מהסמכות הדתית, מבית הדין. עכשיו, הסמכה של בן אדם לדון כוללת בתוכה את שני הדברים, כי הוא הופך להיות שופט. אז צריך את ההסמכה סמוך מפי סמוך, כדי לוודא שהוא מומחה, יודע את החומר. ב' צריך הסמכה, של רשות חילונית. אתה נהיה שופט, מעכשיו יש לך סמכות, צריך לשמוע בקולך. מה שאתה קובע, מחייב את בעלי הדין שבאים לפניך. אתה לא יכול, אם הפרופסור המשפטים יגיד שאני חייב לך 100 שקל, אני יכול לצפצף עליו. מה זה מעניין אותי מה שהוא אומר? למרות שהוא אולי צודק משפטית. עד ששופט מוסמך לא יגיד את זה, אני לא חייב לקיים. כששופט מוסמך אומר את זה, גם אם הוא לא צודק, אני חייב לקיים. יש לו סמכות פורמלית. אלא אם כן, ערערתי וכולי, יש כללים בחוק, איך עושים את זה. אבל הכל זה החוק קובע. אוקיי? עכשיו, מה שקרה שם, הוויכוח לא היה בשאלה איפה סומכים, סומכים בארץ ישראל, זה כולם הסכים. השאלה הייתה, מי הרשות החילונית שנותנת לך את הסמכות הפורמלית לדון? וכאן, מה קרה? היה שם מקרה פתולוגי. בבבל פתאום נהיה, מה שכבר מאות שנים לא היה, שלטון חילוני מרכזי על כל העם, שנקרא ריש גלותא. אגב, ריש גלותא היה מצאצאי בית דוד. הגמרא אומרת, לא יסור שבט מיהודה, אילו ראשי, שזה המלך, אילו ראשי גלויות שבבבל, שרודים את העם בשבט. מה הכוונה רודים את העם בשבט? שיש להם סמכות של מלך. הייתה אוטונומיה שלטונית שהשלטון הבבלי נתן לריש גלותה, וריש גלותה נחשב מלך היהודים. היה לו ממש חצר של מלך, התלמידי החכמים הגדולים ישבו אצלו, היה ממש כמו מלך, במגבלות מסוימות, היה שם שלטון של גויים מסביב, אבל נתנו אוטונומיה משפטית, אוטונומיה שלטונית, היו מיסים, היו משפטים, הכל הייתה סמכות עם בתי דין, ובתי הדין עם היררכיות של בתי דין בבבל, כל העסק התנהל ממש כמו מדינה בתוך מדינה, היהודים התנהלו כמו מדינה, זה לא היה מאות שנים. עכשיו מה קורה? בני ארץ ישראל היו עדיין שבויים בקונספציה כתוצאה מהתאונה ההיסטורית שלנו, איבדנו את המלוכה, הכל נמצא בידי נשיא הסנהדרין, הוא המלך, אין, הם כבר לא יודעים שהוא המלך, זה נשיא הסנהדרין, זה הסמכות היחידה שיש, והוא קובע הכל, הוא הסמכות החילונית, הוא הסמכות הדתית, הוא הכל. ולכן כשהוא סומך מישהו, זה מה שקובע לכל העולם. אומרים להם בני בבל, מה פתאום? אתה נשיא הסנהדרין, הוא הסמכות התורנית, כשהוא סומך מישהו, אז הוא מומחה. אבל השאלה מי הופך אותו לדיין מוסמך, מי נותן לו את הסמכות השלטונית, את הכוח לאכוף. את זה נותן המלך. מי זה המלך היום? ריש גלותה. ריש גלותה היה באמת המלך, גם במובן, גם לארץ ישראל, לכל מקום. ריש גלותה באמת היה השליט החילוני המרכזי של עם ישראל. זה ברור. עובדתית, היסטורית.
ריש גלותה הוא המלך, איך אמרת דפקת?
כן.
כאילו אם
ריש
גלותה היה מלך, או
שכל
מלך בבל
שהרגו את זה. לא, לא משנה, אבל מבחינת היהודים, מלך בבל נותן לריש גלותה את הסמכות. אז עכשיו ריש גלותה הוא בעצם מלך היהודים, הוא השליט החילוני של היהודים.
זה שנותן פח לשפטים בפועל, השאלה היא האם
זה
ריש גלותה, או מי
שנתן... לא, זה פלפול שאתה יכול לפלפל לחוץ, זה לא קשור, אבל זה בכל מקרה לא נשיא הסנהדרין בישראל. זה ריש גלותה, יכול להיות שזה מכוחו של מלך בבל, לא חשוב לי, אבל זה בערוץ אחר, זה לא מלך, זה לא נשיא הסנהדרין. עכשיו מה שקורה זה שבני ארץ ישראל חיו באותה טעות שחיים חכמים בכל הדורות עד היום, לדעתי. הם לא הבינו שהמצב שלהם הוא מצב דיעבדי, בעצם זה פשוט טעות, כי התנקזו הסמכויות של המלך, אין לנשיא הסנהדרין כי אין לנו מלך. אז הם היו רגילים שמה, זה תפקיד של נשיא הסנהדרין כבר מאות שנים, מה אתם פתאום קפצתם שם בבבל? אנשי בבל אומרים להם, תקראו את דרשות הר"ן, כן, שכמובן נכתב אחר כך. אבל תקראו את דרשת הר"ן, מה שהיה פעם זה שהיה מלך והיה נשיא הסנהדרין, זה התנקז לאותו מקום. עכשיו למרבה האירוניה, המלכות החילונית דווקא קמה בחוץ לארץ. מילא מרכז תורני בחוץ לארץ אפשר להבין, אבל אנחנו רגילים שריבונות ומלכות חילונית זה רק בארץ, לישראל. מתברר שקרה שם מקרה פתולוגי. מלכות חילונית נוצרה בחוץ לארץ, בעוד שמרכז תורני עדיין היה בארץ ישראל.
אבל למרות שגם בבל... הוא היה כמו ראש הסנהדרין הבבלי.
לא, הוא לא היה, כי הוא לא היה תלמיד חכם.
הוא היה תלמיד
חכם? לא, הוא היה שליט. לא, היו לו תלמידי חכמים בחצר. רב נחמן היה בעצם...
אבל הוא לא היה כמו ראש הסנהדרין מבחינת הידע שלו.
לא, לא. הוא היה מלך, ממש מלך. לכן התורה, הגמרא אומרת, לעשו שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות שבבבל. הוא היה מלך, לא קשור לנשיא הסנהדרין בכלל. היו לו, בחצר שלו, ישבו תלמידי החכמים הבולטים של בבל, והם כאילו היו הרבנים הראשיים של בבל. אבל בעצם מבחינת הסמכות התורנית, זה היה נשיא הסנהדרין, עוד הייתה סנהדרין בארץ. זה היה נשיא סנהדרין, והוא בעצם היה בעל הסמכויות התורניות. והם לא הבינו, לדעתי, אנשי ארץ ישראל לא הבינו, שעכשיו נוצר פה מצב שהוא בעצם מתאים יותר למצב המקורי ממה שהם הכירו. פתאום יש עכשיו רשות חילונית שקיימת לחוד. ועכשיו, אם אתה רוצה לדעת מי נותן את ההסמכה החילונית, ברור שזה ריש גלותה, בבבל. זה עיקר הדין, זה לא דיעבד. זה מה שצריך להיות. השליט החילוני נותן סמכות חילונית. הוא לא קובע מי תלמיד חכם. הוא לא קובע את הדינים שלפיהם אתה תלמיד חכם יפסוק, אלא את משפטי המלך. את זה הוא כן קובע. אבל לא את הדין של התורה. את הדין של התורה קובע נשיא הסנהדרין. ואז בעצם חזר המצב כאילו אידיאלי, למרות שהמלכות הייתה בחול. אבל חזר בעצם המצב האידיאלי ברמה העקרונית, שהיה פיצול בין הסמכות התורנית לסמכות החילונית.
אתה
באידיאלי
מבחינת
היכולת לבוא ולאזן
בין
ההלכה
לבין
המוסר? כן, בדיוק. גם אז היה האיזון, האיזון נעשה על ידי אותו גורם.
כן.
בסדר? מה שהם מנסים לעשות היום. האיזון נעשה על ידי אותו גורם. זאת אומרת, הממשלה תאזן את עצמה, לא צריך את בתי המשפט שיאזנו אותה. אוקיי? במקרה הזה זה כמובן הפוך. זאת אומרת, בתי המשפט יאזנו את עצמם ולא צריך ממשלה, כי זה השלטון החילוני שם, בנשיא הסנהדרין. אבל לא חשוב, ברמה העקרונית, זה מה שהיה. אבל מה שצריך להיות בעצם זה כפל רשויות, כמו שאומר נשיא הדרשות העם, זה בדיוק הפרדת הרשויות. והפרדת הרשויות הזאת היא המצב האידיאלי, זה לא מצב דיעבדי. רק זה דיעבדי שזה בחול, היה צריך להיות מלך בישראל, מצאצאי בית דוד, כמו שצריך, הכל בסדר, אבל באופן עקרוני זה הרבה יותר קרוב למצב המקורי מאשר מה שהיה לפני כן. מאשר מה שהיה בארץ ישראל לפני שהוא קם, לפני שסגסג המרכז שהיה בבבל. ואז אנחנו פתאום רואים שיש פה איזשהו סוג של כפילות של מערכות שלטון, מערכות נורמטיביות, מערכות משפט, כפילות, אחד אחראי על המוסר ועל הצדק ועל הניהול החברתי, ואחד אחראי על התורה. וזה שני דברים שקורים במקביל, ואז אנחנו כל כך הרבה שנים התרגלנו לזה, שאפילו התקופה שהייתה בבבל, תקופה די ארוכה, התלמוד נוצר אז והכל, זאת אומרת, זה תקופה מרכזית, אבל גם אותה שכחנו. ההלכות של החילוניות נכנסו לשולחן ערוך, ועכשיו הפוסקים אמורים לקבוע הכל. הם צריכים לקבוע איך שולטים, מה עושים, איך מצביעים, הכל, כאילו. זה החשיבה הדתית המקובלת היום. זה טעות גדולה. זה הכל דיעבדי. ולכן כל מה שהכנסת, נגיד, והשלטון החילוני פה קובע היום, יש לו תוקף. יש לו תוקף. זה לא, הוא לא בא מכוח ההלכה. זה תוקף חוץ הלכתי. יש לו תוקף תורני, אבל חוץ הלכתי. לא, הוא אומר שכל מה שהם עושים הוא צודק, וכל מה שהם עושים נכון וראוי. תוקף מכוח משפט המלך. התורה מכירה גם במשפט המלך. יש לנו מלך היום, נכון? יש לנו מלך. הפעם אפילו הוא בארץ. הוא לא שומר מצוות לצערי, הראש הממשלה נגיד, אם הוא המקבילה של המלך. אבל הוא גם לא מתנהל על פי שיקולים תורניים. אבל באופן עקרוני, מבחינת שיטת המשטר, יש לו סמכות לכל דבר. ולכן אנחנו בעצם מגיעים למצב שיש לנו כפילות נורמטיבית, כמו שהר"ן מתאר, והיום פתאום המצב חזר להיות מה שהיה פעם. יש מלך חילוני, יש חקיקה, או לא חקיקה, אלא קודקסים דתיים, שולחן ערוך והפוסקים וכו', ושני הדברים האלה צריכים לפעול במקביל, וכל אחד מהם יש לו תוקף מצד עצמו, אף אחד מהם לא יונק מהשני. זה שני דברים בלתי תלויים.
הרב, חדש ימינו כקדם. חדש ימינו
כקדם. כן, במובן מסוים. חזרנו בעצם למצב האידאלי, למצב שהיה במקור. טוב, יש לזה השלכות, אולי נעצור כבר כאן.
כן, אני
חייב לדעת, סליחה.
הרב, תודה רבה.
נמשיך בפעם הבאה את עוד את הנקודה הזאת, ואז כבר אנחנו עוברים הלאה.
מה טוב?
טוב.
זה
סיפורים חמוד לבוא לקרות,
אבל הקורס הוא המובן של
הסקירת מקורית, זה שאמרנו תמיד
יש בעיה של...
זוכר שדיברנו, אבל תזכיר לי, אני לא זוכר כבר בדיוק מה זה היה.
אז זה קורס של הסקירת...